אתם מאזינים העומסים בנתב"ג הקיץ הם כנראה רק טעימה ממה שמחכה לנו בשנים הקרובות. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
הממשלה כבר ב-2011 הבינה שישראל הולכת לקראת מחסור מאוד חמור בשדות תעופה. זאת אומרת, אין לנו מספיק מקום לכל הטיסות שהולכות להגיע לכאן עד 2029.
זה לא שאנחנו לא רואים אלפי מזוודות אבודות בהית'רו ותורי ענק ב-JFK, כל נמלי התעופה בעולם סובלים בתקופה האחרונה מעומס חריג. נהירה של תיירים בעידן הפוסט-קורונה פוגשת שדות תעופה וחברות תעופה שאין להם די אמצעים וכוח אדם על מנת להתמודד עם המבול אחרי שנתיים של שיתוק מוחלט.
התורים היו עדיין עמוסים, זאת אומרת מהבידוק הביטחוני לצ'ק-אין, לבידוק מזוודות, היה תורים משוגעים.
אנחנו הולכות לטוס אחרי כמה שנים שלא טסנו?
שלוש
שנים שלא טסנו, אז התרגשות גדולה, באמת המון עומסים.
יותר משעתיים לקחנו לעבור את כל הבידוק עד שהגענו כאן למקום הזה, אבל לקחנו את זה בחשבון.
יובל שדה כתב תחבורה ותשתיות בכלכליסט. התמונות בנתב"ג מייצגות את מה שקורה בכל העולם או שיש בכל זאת נגיעה מקומית?
אז באמת התמונות שאנחנו רואים בנתב"ג הן לא מאוד חריגות, והתמונות שאנחנו רואים במקומות אחרים כמו לונדון או אמסטרדם, והאמת שגם עכשיו בארצות הברית, אפילו יותר גרועות. זה לא אומר שהמצב שלנו טוב, אבל אנחנו כן חלק מאיזושהי מגמה גלובלית שרוב בכירי התעשייה אומרים שהיא בעיקר עניינים של מחסור בכוח אדם. שזה מה שגורם לזה, וזה באמת גם מה שקורה בישראל. מנכ״ל נתב"ג, שבדיוק הודיע על התפטרותו לא מזמן, אמר שחסרים בנתב"ג 1,000 עובדים. זה המון עובדים, ובגלל זה יש את כל בעיות התפעול הללו.
המשכורות של רשות שדות התעופה הן גבוהות יחסית למשק. איך זה שאין שם מספיק ידיים עובדות?
קודם כל, רוב העובדים שחסרים זה לא העובדים שמקבלים את אותם משכורות ענק. זאת אומרת, ברשות שדות התעופה יש לנו את העובדים הקבועים, שזה אותם לצורך העניין פקחים ובקרים, ועובדים שעובדים שם באמת הרבה מאוד שנים, והמחסור העיקרי הוא יותר בעובדים זמניים, שזה עובדי הסיקיוריטי, אפילו עובדים בדיוטי פרי חסרים, וגם בחברות התעופה חסרים דיילים ודיילות, וכל מי שעושה את הצ'ק אין. זאת אומרת, בעיקר האוכלוסייה שחסרה זה צעירים, והם מקבלים משכורות, האמת שלא כל כך רעות גם, יחסית לאלטרנטיבות, אבל זה לא אותם עובדי רשות שדות תעופה שמככבים בטבלאות השכר של המשק עם משכורות של 50-70 אלף שקל לחודש. זה עובדים שעובדים צעירים, שבדרך כלל מדובר בעבודות זמניות, שעובדים שנתיים שלוש וממשיכים הלאה.
בישראל יש שדה תעופה מרכזי אחד שיאלץ להתמודד עם עלייה מתמדת בכמות הנוסעים והטיסות. המשמעות היא שצריך לתת מענה לבעיות בטווח הקצר וגם בטווח הארוך.
בטווח הקצר יש לנו מחסור בעובדים, אבל גם אם יפתרו את כל הבעיות האלה של הטווח הקצר ויגייסו 1,000 עובדים תוך שבוע, זה לא יפתור לנו את הבעיות של עוד עשור. הבעיה היותר חמורה זאת הבעיה של הטווח הארוך. הממשלה כבר ב-2011 הבינה שישראל הולכת לקראת מחסור מאוד חמור בשדות תעופה. זאת אומרת, אין לנו מספיק מקום לכל הטיסות שהולכות להגיע לכאן עד 2029. נתב"ג זה השדה הבינלאומי היחיד שלנו, יש את שדה התעופה רמון שהוא באילת, ואף טיסה לא מגיעה אליו, אפשר לדבר גם על זה, אבל זה סוגיה אחרת. ישראל גדלה. והאוכלוסייה של ישראל אמורה להכפיל את עצמה תוך כמה שנים, ונתב"ג פשוט לא יספיק. והישראלים, חוץ מזה שהם מכפילים את עצמם, הם גם מאוד אוהבים לטוס, ואנחנו צריכים תשתיות שיאפשרו לנו לטוס בהמשך, ובשביל זה צריך להקים עוד שדה תעופה.
כאמור, בישראל כבר יודעים מספר שנים שנתב"ג לא יוכל להתמודד בעוד כעשור עם גידול משמעותי בתיירות, וכבר מספר שנים עוסקים בפתרונות עתידיים. בוועדת ההיגוי שהוקמה לאחרונה מתלבטים בנמל תעופה ברמת דוד מול נמל תעופה בדרום הארץ, ויש מי שלא מרפא מחלום האי המלאכותי.
אז באמת מרב מיכאלי החליטה להקים ועדה, איזשהו צוות היגוי שהחליט איפה הולך להיות שדה התעופה הבא של מדינת ישראל. מה היופי שכבר היו כמה וכמה ועדות כאלה, זאת אומרת בעשור האחרון קמו הרבה מאוד ועדות והרבה מאוד בחינות כאלו ואחרות של איפה להקים את שדה התעופה הבא, כמעט כולן הגיעו לאותה מסקנה, והמסקנה הזאת שהיא שכדאי להקים שדה תעופה בצפון, ברמת דוד שבעמק ישראל. מה הבעיה? גם התושבים בעמק ישראל עצמו לא כל כך אוהבים את הרעיון, והקימו הרבה מאוד עצומות ועמותות נגד האירוע הזה, וגם תושבי הדרום כן רוצים שזה יהיה אצלם. עכשיו, נוצר איזשהו מצב שהפוליטיקאים, שהם בסוף אלה שמקבלים את ההחלטות, הם רוצים ללכת עם המצביעים שלהם. וכך נוצר מצב שאף פוליטיקאי לא מוכן ששדה התעופה יקום בעמק ישראל. והממשלה הנוכחית, ברגע שהיא קמה, אז בקווי היסוד שלה יש החלטה לבטל את הקמת שדה התעופה בעמק ישראל. וככה נוצר צוות ההיגוי הנוכחי. שרת התחבורה מיכאלי החליטה לבחון שוב איפה הולכים להקים שדה תעופה, נתנו לזה 9 חודשים, ועכשיו הצוות הזה אמור להגיש את המסקנות שלו בקרוב.
וגם במשרדי הממשלה הייתה נטיית לב לפנות לכיוון הדרום. נעמה שולץ, כיום מנכלית משרד ראש הממשלה, אחת מחברות ועדת ההיגוי, הסגירה שההמלצה ככל הנראה תהיה על נמל תעופה בינלאומי בנבטים. אז למה זה לא קורה?
יש שתי בעיות מרכזיות עם הקמה של שדה תעופה בדרום. הבעיה הראשונה ואולי המרכזית מביניהן היא בעיית התעופה. המרחב האווירי של ישראל הוא מצומצם, אנחנו מדינה מאוד קטנה עם אוכלוסייה מאוד צפופה, וסקופ אנחנו מוקפים במדינות אויב. ולכן מטוסים לא יכולים לטוס מעל לבנון, והם לא יכולים לטוס מעל עזה, והם צריכים לטוס במסדרון מאוד מאוד צר, שעובר באיזשהו מקום מעל נטבג. זאת אומרת, כל המטוסים שמגיעים לדרום הארץ צריכים לחצות את נטבג ולטוס משם דרומה. זאת אומרת שכל שדה תעופה שאנחנו נקים בדרום בעצם יעבור דרך המרחב האווירי של נטבג. זאת אומרת, בשביל להטיס מטוסים לדרום אנחנו נצטרך לצמצם מטוסים ממרכז הארץ, ואז לא ממש עשינו יותר מדי. אבל זאת רק אחת מהבעיות, ולצורך העניין אפשר היה אולי לשפר קצת את המצב אם כן היו מקימים שדה תעופה בדרום, אבל הבעיה היותר מרכזית היא בעיית הביטחון. חיל האוויר לא מוכן שיקום שדה תעופה באזור נבטים, שזאת הייתה לצורך העניין האלטרנטיבה ההיסטורית לשדה ברמת דוד בצפון. למה? בגלל כל מיני סיבות ביטחוניות שאנחנו יכולים אולי לנחש אותם, קרבה לכור הגרעיני בדימונה, הזזה של שדות תעופה צבאיים קיימים כמו רמת דוד, בית ספר לטיסה בחצרים. בקיצור, משרד הביטחון לא רוצה את זה שמה, ויש לו את הסיבות שלו. בדרך כלל גם לא כל כך נוטים להתווכח עם משרד הביטחון, ויש ביקורת שלמה על זה שהם לא אומרים בפה מלא שהם מתנגדים, אלא רק עושים וטו בחדרי חדרים, אבל שוב, זה כבר דיון שהוא כמעט תמיד רלוונטי להתנהלות משרד הביטחון בישראל. ומעבר לזה, כשמחפשים לצורך העניין אפשרויות אחרות בדרום, אנחנו מתקרבים שוב לאותה רצועת עזה. נגיד בוועדה עלה איזשהו רעיון להקים שדה תעופה ליד רהט. עכשיו, על פניו אולי יכול להיות פתרון טוב, הבעיה שזה 20 קילומטר מרצועת עזה. זאת אומרת שזה אפילו בטווח שהוא פחות מדקה התראה לצבע אדום. אף אחד לא יהיה מוכן לטוס לשם. ברגע שיהיה התראה ביטחונית הכי הכי קטנה, כל הטיסות יבוטלו וחברות בינלאומיות לא יסכימו להתקרב למקום הזה.
אחת הבעיות של נמלי תעופה שמרוחקים מהמרכז זה נושא התחבורה. איך מגיעים ואיך עוזרים? לא מדברים רק על שדות תעופה שמיועדים לתושבי האזור, אלא מיועדים לטיסות בינלאומיות ומיועדים כמובן גם לתושבי המרכז.
נכון. אז גם האופציות של לצורך העניין רמת דוד ונבטים, אז יש בסטטוטוריקה לשם בתכנון אפשרות לרכבת. ואז זה לא מצב כזה נוראי, נוסעים שעה לפה, שעה לשם מהמרכז, זה בסדר. אבל אם אנחנו חוזרים לאותו שדה תעופה ברמון, אז פה אנחנו רואים באמת שדה שהוא כל כך רחוק, שהוא לא רלוונטי. אף אחד לא ייסע את 5 שעות בשביל שדה תעופה, זה מרחק של טיסה. אתה כבר מעדיף לחכות 3 שעות בנטבג, מלנסוע 5 שעות לרמון. עכשיו, עוד איזושהי תפיסה, זה תמיד אנחנו אומרים, אנחנו צריכים שדה שיהיה קרוב למרכז. אנחנו שוכחים שבצפון יש הרבה מאוד אנשים שגרים. בנגב לדעתי רק איזה 7% מהאוכלוסייה בישראל גרה, אבל בצפון אנחנו כבר מעל 30%. יש את מטרופולין חיפה, שהוא מטרופולין ענקי, את כל האוכלוסייה הערבית במרחב הזה, והם צריכים איזשהו פתרון. אין להם לא את נטבג ולא את רמון, והם כן צריכים אלטרנטיבה שזה ישרת גם את האוכלוסייה המקומית. ועוד משהו, הרבה מהתיירים שמגיעים לישראל דווקא מאוד מתעניינים בצפון, כי התיירות המרכזית לישראל היא תיירות צליינים, ולכן שדה תעופה שהוא רלוונטי לטבריה, לנצרת וכמובן לחיפה, זה שדה תעופה מאוד רלוונטי מהבחינה התיירותית.
במדינה עם מעט מאוד מרחב אווירי ועתודות קרקע, כבר שנים יש מי שחושב מחוץ לקופסה ומקדם הקמת שדה תעופה בינלאומי בים. אם נשים את השיקולים הירוקים בצד ואת התמיכה המפתיעה של רשות המקרקעין ומשרד הביטחון, הרעיון הזה נשמע ללא מעט אנשים בתחום כמו חלומות באספמיה.
האמת שרעיון שהוא מתגלגל כבר שנים, להקים שדה תעופה על אי בים, זאת אומרת להקים אי חדש שיהיה בו את הנתיבים. אני אגיד שעדיין יש תומכים לרעיון הזה בממשלה, רשות מקרקעי ישראל לדוגמה, מאוד היו שמחים שיקום שדה תעופה בים, ככה הם יוכלו להמשיך לבנות את הבניינים שלהם, ואפילו יש להם איזושהי פנטזיה לפנות את כל נתב"ג לים ולבנות שם מלא נדל"ן, וגם במשרד הביטחון תומכים. הבעיה כאן היא שכנראה שזה מאוד מסובך. הים התיכון הוא מאוד עמוק, לעומת הרבה ימים אחרים שכן אפשר לעשות איזשהו אי מלאכותי, בזה שאתה שם הרבה סלעים וחול, אז הים התיכון נהיה מאוד עמוק בטווח מאוד קצר, ולכן פתרונות של שדה תעופה הם צריכים להיות חצי שדה תעופה צף, ובכלל לא ברור שזה ישים. הלוואי, זה יכול להיות פתרון קסם, אבל פתרונות קסם בדרך כלל לא עובדים.
אז האם יוקם בקרוב בישראל שדה תעופה נוסף? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
בניגוד לאלו שמפנטזים על שדה תעופה חדש, עורך הדין נרי ירקוני, לשעבר ראש מנהל התעופה האזרחית, חושב שאין כלל צורך בעוד נמל תעופה, ולישראל יש בעיות דחופות יותר.
קודם כל, קורה ויקרה משהו במכניזם של הטיסות. זאת אומרת, אנשים לא טסים כמו קודם. לא אותם אנשים טסים, לא אותן סוגי טיסות. בית חברות התעופה עצמן, חלקן פשטו את הרגל, חלקן סגרו קווים, חלקן יקרו את המחירים. הנושאים שהכי מדירים כרגע את רגליהם מטיסות שהיו קודם החזיקו את חברות התעופה, והם כרגע הם לא טסים הרבה כמעט, זה נושא הביזנס, שגילו שאפשר לעשות עסקים בזום, לא חייבים לטוס לכל מיני מקומות בעולם. ויש לזה השפעה די כבדה. מה שאני רוצה להגיד בכל הדברים האלה, זה שהתעשייה שנקראת עולם התעופה, גם אם נתעלם מנתב"ג, היא תגיע לאיזושהי נקודת איזון מתישהו, שונה ממה שהייתה קודם.
ירקוני מסביר שאין מה להתרגש, כי בסך הכל אנחנו נמצאים בתקופת מעבר שלאחר הקורונה, והמצב ככל הנראה לא יחזור לקדמותו. אבל כמו לאחר אירועים גדולים אחרים בעבר בתחום התעופה, אנחנו נראה שינוי מסוים בהתנהגות ותנועת הנוסעים.
גם אחרי 9-11, בעצם, מעולם לא חזרנו למה שהיה קודם. בהתחלה לא טסו בכלל, אחר כך טסו לאט, אחר כך חזרו לאיזה נקודת איזון אחרת שהכניסה בשיקול את כל הצרכים. אז זה מבחינת הממשק חברות תעופה נוסעים. מבחינת ביטחון, שזה היום מה שנקרא צוואר בקבוק רציני ביותר בנתב"ג, תמיד היה אגב, אבל עכשיו זה בא לידי ביטוי עוד יותר.
אז מה אפשר לעשות בכל זאת כדי להקל על העומס בנתב"ג?
תראו, על 95% מהנוסעים שטסים יודעים הכל. הכל. מאיפה באתם, כמה טיסות עשיתם, כמה אתם מרוויחים, עם איזה מונית נסעתם, איזה מלון הייתם, הרסתם לבד, לא הרסתם לבד. הכל יודעים עליכם. זאת אומרת, חלק מהשאלות ששואלים אותנו באינטראקציה בין אישית, הן שאלות שהאינפורמציה שם אין לה שום ערך. הטענה היא שמהשיחות האלה למדים על האדם. 95% מהאנשים שהם באים, אין מה לדבר איתם. שימו להם שטיח אדום, שיעלו למטוס. למה עושים את זה? עושים את זה בשביל הפרופיילינג, לבזהות מי חשוד ומי לא.
צריך לזכור ששיטת האפיון הסטטיסטי, שנקראת פרופיילינג, היא שיטה שבה מנסים להעריך מסוכנות על פי שיוך דת, מין וגזע. החוק בישראל אינו מתיר לפגוע בכבוד האדם וזכויותיו בצורה קובותה, וגם אם מתקיים בידוק על פי מסוכנות, יש עדיין, לפחות למראית עין, תור שווה לכולם.
זה פחות מפריע לי, אני בא מנקודת מבט של יעילות תעופתית. עכשיו, ברגע שאתה עושה את זה ומחלה את כל האנרגיה שלך, ואת הזמן, ואת העובדים, ואת המשאבים, ואת הזמן, על לעשות איזשהו פרופיילינג לא חכם, אז אתה בעצם לא מתמקד באותם 5% שאנחנו לא יודעים עליהם כלום.
לדעתך צריך להקים בשנים הקרובות עוד שדה תעופה שיקלוט את הגידול בתנועת הנוסעים?
אז תראי, הבעיה בנתב"ג היא לא טוטל הנוסעים. כמו שאמרתי בהתחלה, הקיבולת המרבית של נתב"ג היא סדר גודל של 50 מיליון נוסעים. אנחנו מאוד רחוקים משם. מה שעוצר כרגע את נתב"ג זה הטיסות בלילה, או הנחיתות בלילה יותר נכון, שהם הביאו את רף הרעש הסביבתי סביב נתב"ג לקצה המגבלה המותרת בחוק. אם את עושה שדה חלופי או משלים או תקראי לו או שתקראי לו, והוא לא יודע לנקז אליו את הנחיתות הליליות של נתב"ג, לא עשית כלום. כי לא צריך סתם עוד שדה תעופה בשביל קיבולת, בשביל שיטוסו בין 8 בבוקר ל-5 אחרי הצהריים או 6 אחרי הצהריים, ממש לא צריך עוד שדה תעופה, חבל לכסף.
עורך הדין נרי ירקוני, ראש מנהל התעופה האזרחית לשעבר, תודה רבה.
יום טוב, תודה רבה לכם.
ועדת ההיגוי שאמורה להחליט על שדה התעופה העתידי צריכה להגיש את המלצותיה בעוד פחות מחודש, אבל כלל לא בטוח שהיא תעשה זאת.
נכון, אז מה שיקרה זה כנראה שעוד איזה חודש תהיה המלצה, זאת אומרת אפילו לא החלטה להקים שדה תעופה איפשהו, כנראה שבינתיים הם החליטו על כל מיני המלצות ביניים, כמו להרחיב עוד את נתב"ג, שזה משהו שתמיד על הפרק, ואולי להרחיב קצת את שדה התעופה האזרחי בחיפה, שכן יאפשר טיסות לטווח קצר. אבל זה לא פתרון, זה לא פתרון לטווח הארוך, אנחנו נהיה חייבים באיזשהו שלב עוד שדה תעופה חליפי לנתב"ג, והממשלה הזאת כבר לא תחליט על הקמה של שדה כזה.
יובל שדה, כתב תחבורה ותשתיות כלכליסט, תודה רבה.
תודה לך שרון.
כפי שזה נראה כיום, הדרך עוד ארוכה להקמת שדה תעופה נוסף. הוויכוחים ואי היציבות הפוליטית בוודאי לא תורמים לקידום המהלך. ככל שכמות הנוסעים תעלה, וככל שהמחסור בעובדים יימשך, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות צוואר בקבוק לפחות בעתיד הנראה לעין. תוכניות להכשרת כוח אדם, פתרונות טכנולוגיים ובקרה ביטחונית חכמה יעזרו לייעל מעט את התהליך. ואנחנו הישראלים שכל כך אוהבים לטוס, נאלץ להתאים את עצמנו למציאות החדשה, כי לפחות בזמן הקרוב הדרך לחופשה מרעננת תמשיך לעבור בתורים המייגים בשדה התעופה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו שעלה השבוע. חפשו את הפרק הכלכלה בימי הבחירות. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד, סתיו בצללי, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.